וברכה רעים ואהובים, מועדים לשמחה, לגאולה שלמה עלינו ועל כל ישראל במהרה בימינו ממש. יום שלישי של פרשיות אחרי מות וקדושים, ואנחנו מיד ניכנס לתוך תוכנה של הפרשה של היום, אבל לא לפני כמה מילים מתוך תחושות של היום המיוחד הזה. היום אולי לפני הכל הוא יום של הכרת הטוב. מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי אדוני. כך מסיים דוד המלך את מזמור קופזיין, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אתה קורא את פסוקי המזמור הזה, שקראנו אותו היום ואתמול, ואתה חושב על המילים. אתה חושב, האם עוד היה דור שכך קלט את המילים האלה, ממש, ומארצות קיבצם, ממזרח ומים. אתה רואה כל פרט מהחושך ומהרעב, ואיך כולם מגיעים, וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם, ללכת אל עיר מושב. ואז אתה שומע שוב את הפסוק האחרון, מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. אולי הפסוק החותם הזה אומר עולם שלם. שימו לב, הוא מתחיל בלשון יחיד, מי חכם וישמור אלה. ואחר כך הוא חוזר אל הרבים ויתבוננו חסדי השם. ואולי, אולי, אולי ההסבר הוא, לראות את חסדי השם זה דבר עצום. האמת שכל מי שטיפ-טיפה מתבונן, לא יכול שלא לראות את חסדי השם. כל מי שטיפ-טיפה מתבונן, לא יכול שלא לומר את הפסוק שחוזר על עצמו בפרק המופלא הזה בתהילים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, כי הסביע נפש עוקקה ונפש רעיבה מילי טוב. אולי יותר מכל דבר היום זה פשוט לשבת ולשמוע, כמו בפסח, לשמוע סיפורים וניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במקום הזה, בימים ההם המאוד לא רחוקים, כמה שנים אחורה, בזמן הזה. לספר בניסים ונפלאות כדי שנדע לפתוח את העיניים ולראות את הניסים והנפלאות שנעשים איתנו כאן, עכשיו, פה, בכל יום עמנו תמיד. מוקפים בכל מיני שואלים ומחבלים קרמים, וקשה לתאר. זה הדבר הראשון. אבל עמי חכם וישמור אלה נאמר בלשון יחיד, כי אולי החכם הוא זה שיודע לשמור בשני המובנים של המילה. לשמור, זאת אומרת לראות את הכל ולשמור עליו, אבל לשמור במובן השני, העמוק, ואביו שמר את הדבר, לראות את הכל ולדעת לקחת את כל זה ולצפות ולהמתין ולחשוב איך הופכים את כל זה לכלי. למה שבאמת צריך כבר להופיע. לצהלי ורוני יושבת ציון, לא סתם, אלא כי גדול בקרבך קדוש ישראל. למה שבאמת יהפוך אותנו לרוחנית ונפשית ואמיתית עצמאיים. להיות אנחנו עצמנו. להיות האדם עצמו, היהודי עצמו, להיות בני חורין באמת. מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם, וידעו לקחת את כל חסדי השם, וכחכמים, כחכם מיוחד, בתוך כל הדברים, כל אחד צריך למצוא את הכוח הזה, שהוא כבר פחות, אולי ברבים, מי חכם, ולשמור, לראות הכל, לקחת הכל, לדעת להודות על הכל, אבל לשמור ולהמתין ולצפות, ולשאול את עצמו מה הוא עושה עוד, כדי שכל זה יהפוך להיות בעזרת השם כלי לגאולה שלמה באמת. ואחרי ההקדמה הזאת, דקות בודדות קצרות מאוד, שקשורות גם ליום הזה, אבל הן של הפרשה שלנו. שלישי של פרשיות אחרי מות וקדושים, הוא פרק י"ח של ספר ויקרא, הוא הפרשה שעוסקת באיסורי עריות.
כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו וכולי. והתורה פותחת בגזרה הקשה הזו, איש איש אל שאר בשרו לא יקרא, ועוסקת בכל ענייני העריות. ואני רוצה רק שנזכור דבר מעניין מאוד שאני לא יודע כמה שמים לב אליו. אתמול ושלשום עסקנו בפרשה בסדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. היום אנחנו עוסקים בתורה בפרשת העריות. על פניו זה נראה שתי פרשות שאין ביניהן שום קשר. אבל מאוד מעניין שביום הכיפורים בקריאת התורה, בשחרית אנחנו עוסקים בסדר העבודה ביום הכיפורים וקוראים את פרשת אחרי מות, ובמנחה אנחנו קוראים בפרשת העריות. וזה דבר מעניין מאוד. מה שקוראים ביום בבוקר את פרשת אחרי מות ואת סדר העבודה, זה הגיוני, זה מובן. אגב, גם הכהן הגדול היה מוציא ספר תורה וקורא את הפרשה הזו לעיני כולם. זה הגיוני, הוא מתאר את סדר העבודה. אבל הכהן הגדול לא היה קורא פרשת העריות. מדוע אנחנו צריכים לקרוא פרשת העריות במנחה? זה דבר פלאי, אני יודעתי זו הסוגיה בדיוק. זו פרשת עצמאות. הרי מה זה יום הכיפורים? יום הכיפורים הוא ביום הזה יחפר עליכם, וביום הכיפורים אתה אמור להפוך להיות אתה. מזוכח, נקי, אתה. יום הכיפורים הוא היום שבו כל הנדרי והאסרי והחרמי והקונמי צריכים להיעלם, ואתה צריך להיות אתה. דוגרי. מה נפשו של אדם מחמדת יותר מאיסורי ערווה, מראיות אסורות, ממחשבות? מה הופך אדם למשהו שהוא לא הוא עצמו יותר ממה שמשתלט עליו ממש ממש מתוך תוכו? וזו הסיבה שמופיעה בפוסקים, לכן קוראים את פרשת העריות במנחה. כי לפני שמגיעים אל הנעילה ולפני שחותמים את היום, עוצרים לרגע אחד ומקדימים את ההפטרה של יונה. אתם זוכרים על יונה שמנסה לברוח מלפני השם, ואומרים, ריבונו של עולם, אנחנו לא בורחים. אם יש משהו שלא מאפשר לעצמאות האמיתית שלי להופיע, הוא אי היכולת שלי לשלוט לא במי שנמצאים בחוץ, לא באויבים מבחוץ, אלא במה שנראה שכאילו הוא בלתי ניתן לשליטה. רק כאשר אדם מצליח לעלות ולהתגבר ולהיות הוא עצמו, והתקדישתם והייתם קדושים, הוא מסוגל להגיע אל אותם המדרגות הגדולות של עצמאותו. אולי בפשט הפשוט ביותר זה הפירוש של הפסוק, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה. ארץ מצרים הייתה אימפריה ענקית, היה בה הכל, לא היה חסר בה כלום. לכאורה הייתה לה עצמאות, יום העצמאות, הייתה לה עצמאות מדינית, היא הייתה אימפריה, אבל כולה היה בית עבדים אחד גדול. חיצונית, כולם היו עבדים של האדונים שלהם, אבל בעצם כל אחד מאיתנו יכול להיות כאילו עצמאי, אבל תמון בתוך בית עבדים שהוא לא מצליח להתגבר עליו ולהשתלט עליו. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. למה הפסוק הזה הוא הקדמה לפני הכל דווקא לפרשת העריות? כי מצרים וארץ כנען מסמלים דווקא את זה. זאת מצרים שזרמת סוסים זרמתם, כך מתאר הפסוק. זאת ארץ כנען שאנחנו זוכרים אותו כל כך טוב מהסיפור עם נוח ועם חם. אנחנו זוכרים את כל הסיפור. ומעשה ארץ מצרים ומעשה ארץ כנען מסתובב בתוכנו ולא מאפשר לנו להיות בעצמאות. כל אחד, כל אחת וכל אחד עם עצמו, וכולנו ביחד. האם זה לא הדבר המופלא שבצאת יום הכיפורים, לפני שיוצאים ונזכרים שבאותו היום ביום הכיפורים היו בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים ואומרות בחור שא עיניך וראה, אנחנו שעוד לא זכינו לריקוד הזה, ומהרה יבנה המקדש ונזכה לו, מכינים את עצמנו לקראת הריקוד הזה של בנות ירושלים היוצאות וחולות בפרשת האריות. וכאילו אומרים כמו בנות ירושלים שם, בחור, ופונים כמו שאמרו לנו דרשנים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים, כמו הקלה אל החתן, בחור, שנה עיניך וראה, תן עיניך במשפחה. אין פרשה שיותר מתארת את הכמיהה הפנימית הנפשית שלי, לעצמאות שאתה כל כך כל כך קמה אליה, כמו הפרשה הזאת, פרשת האריות, פרשת הדביקות של פרשיות אחרי מות וקדושים, הפרשה שבהשגחה היא הפרשה של יום העצמאות שלנו. שנזכה לבשורות טובות ולגאולה שלמה במהרה בימינו ממש. להתראות.